ניתן לה... פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק, פרלמנט הנדלן. צהריים טובים, קרן, מה קורה?
אני מתרגשת לקראת התוכנית היום, הולך להיות מה זה מעניין.
מה זה מעניין?
מה זה מעניין? להציג את זה כבר עכשיו?
לא, אבל יש לנו את ריקו על הקו, אני מתרגש.
אז עם ריקו אני עוד יותר מתרגשת.
ריקו לה!
יאללה, פעם ראשונה,
בפעם הראשונה.
חיכיתי לזה כל כך הרבה, מה שלומכם?
צריך תופים שזה.
נתופף קצת על השולחן. ריקו לה, הרבה זמן אנחנו ככה, לקח לנו כמעט חודש וקצת להתארגן לקונספט החדש של התוכנית שלנו, הבלוק פרלמנט הנדל"ן. ואני שמח שאני חושב, שכבר התארגנו.
כן, לגמרי.
אנחנו כבר, יש לנו את הזרימה
די,
שלנו.
די, זהו, זה כן. זה כבר יוצא לך כבר חופשי, אז בכלל.
כן, לא, כי כתבתי את זה כבר.
שבתי בפעם, שבתי לתוכניות, ואתם אלופים, אתם זוג מדהים ביחד, זוג רדיופוני מדהים.
כן. תודה.
והערוכים, שפו.
אחלה. ריקו, אני ככה, מן הסתם השבוע יצא בגלובס הודעה שחזרו לקנות דירות. זהו.
חזרו לקנות דירות, כן. חזרו לקנות דירות, המחירים עלו, הכל בסדר. אין מלחמה, צפון כבר לא על הגדרות, אז כבר נבנתה, כן, בטח, חזרו.
אז הכל טוב.
הכל טוב, הכל טוב, אפשר ללכת לים, טוב, יאללה ביי.
אפשר לבטל את התוכנית, לא צריכים לדבר על נדלן, אני יודע.
כן, לגמרי, אין משבר, אין שום דבר.
טוב, נשים לכם מוזיקה בשעה הקרובה.
יאללה, מעולה. אז תשים הרבה, אבל דרמה כזה שאתה יודע.
אז מה אתה אומר, מה יקרה?
תראה, מה שאני אומר שיקרה זה מאוד 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 פשוט וברור. הביקוש ילך ויגבר, החברים שלנו, היהודים מרחבי העולם יבוא ויעלו ארצה, ו... מאוד פשוט, המחירים קצת יעלו, כי אם תראה הביצוע יעלו, כי הריבית עצה, וכי היה משבר, והדבר הכי פשוט בעולם, יש הרבה ביקוש ואין עצה. חוק
שזה לא השתנה כבר שנים.
כן,
נכון, לא. אז אותו דבר, מה שלא השתנה, ימשיך כרגיל. אני לא צופה שהמחירים ירדו בטוח לו, יישארו אותו דבר גם בטוח לו, כי אנחנו יודעים שהמחירים עלו, גם של התקורות, גם התשומות, וגם כל מה שמייבאים.
ועצם העובדה שהקבלנים לא מכרו מספר חודשים, והיו צריכים לממן את החברות, וכל מי שמחר, אני קיבלתי נתון שהלוואות קבלן, היה כמות היסטרית של הלוואות קבלן, שבנק ישראל דרך אגב התערב בזה כרגע, אבל זה אומר שזה מימון של הקבלן שהוא משלם עליו מראש, זה... יצטרכו לחסות את זה.
בלתי אפשר לחסות את זה. אני יודע על אחד היזמים שהוא צריך להחזיר 25 מיליון שקל כל חודש.
וואו.
רק ריבית על הכספים שהוא לקח, כי הכל ממונח בסוף, כולם ממנפים. וזה סכום דמיוני. כדי להרוויח 25 אלף, ברור שצריך להכניס פנימה 50, סליחה, אמרתי אלף.
מיליון.
כדי לשלם 25 מיליון, צריך להרוויח 50 מיליון. ניקויים, יש מיסים. אז סכומים אדירים, וזה הנדלן, הכל מדובר כאן בסכומי כסף עצומים, וחברות, אני חושב שעדיין אנחנו לא ראינו את האפקט בחברות. לדעתי, חלק מהחברות לא ישרדו. אנחנו לא יודעים מתי המלחמה תסתיים, לא צפון, לא דרום. נקווה שבמהרה, ושהחטופים באמת ישובו במהרה,
אמן, אמן.
אבל אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. ולכן הכל עדיין זה ניסוי וטעייה. בדיוק בעיות של איתור מגשמים, ניסוי וטעייה עד שמוצאים. סליחה על ההגבלה, כן, אבל...
טוב, שמע, אתה...
אז אני צופה שהמחירים יעלו, כן.
מה, זה הערה חדשה דרך אגב, ריקו, שהמחירים יעלו? לא, מי שעוקב אחרינו. ריקו תמיד אומר, יש לו משפט מסכם לכל השיחות איתו.
נגיד לסוף, שישארו לסוף הפינה.
כן, כן, אנחנו כבר מסיימים. אז כלומר, אתה בא ואומר... סליחה, עצם העובדה שהמחירים עלו, שחזרו אנשים, אני דרך אגב חושב שהקבלנים שעד עכשיו נתנו כל המבצעים למיניהם 20-80, עזוב, אני מכיר גם 5-95,
10-90 גם אני מכיר.
10-90, הלוואות קבלן, כלומר עכשיו הקבלנים פתאום נכנסו להם אנשים לפתח משרדם, אז הם יגידו, אוקיי, אז אני לא צריך את ה-20-80, ולא צריך את ההלוואות קבלן, וכל הדברים האלה. ו... נחזור שנה אחורה בערך, שנתיים, אני יודע.
אנחנו נחזור הרבה אחורה, ואתה יודע, כל מי שאומר שהמחירים, שאין אינטרס לקבלנים יזמים להוריד מחירים, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. למה? כי המחירים שלנו, לנו גם עולה יותר. הכסף עולה יותר, המוצרים הולכים יותר, הכוח אדם עולה יותר, ולכן ברגע זה, אולי יש תמיד את המשפט שאומרים, האם אני יכול להרוויח על דבר אחד 100 שקל, או להרוויח שקל אחד לאורך זמן מהרבה דברים? ברור שעדיף לאורך זמן להרוויח אותו דבר, או בסכומים, במרווחים יותר קטנים, אבל לאורך זמן. כי אז החברות הן יותר בריאות. עכשיו, אין אינטרס לאף אחד להרוויח יותר כאן. כי אם המחיר עולה, זה לא רק שאנחנו מרוויחים יותר. זה אומר שלפעמים אנחנו מרוויחים אפילו פחות. אם היינו יכולים להוריד חברה את מחירי הבטון, מחירי הברזל, מחירי הפועלים, מחירי האלומיניום וכו, היינו עושים את זה. אבל once מחירים עולים, הם אף פעם לא יורדים, אני מדבר על חומרי הגלם. ולכן אנחנו, זה עולה בקו ישר ביחד עם כל המוצרים שמקיפים את ענף הבנייה, ועם המיסים. והדרך היחידה להוריד את המחיר הנדלן, הדירות החדשות, זה רק הקטע של המיסים. ברגע שהממשלה, המדינה, תכניס ליד לכיס, תוריד את זה, אז גם אפשר להוריד מיידית את המחירים.
והסיכוי שזה יקרה בערך אפסי. צריך
להחזיר לכיס את כל העשרות מיליארדים של המלחמה.
בינתיים רק הכל עולה.
לא, נהפוך, גם יש עלייה של מע"מ ב-2025, שזה יעלה בעוד אחוז לכל... הכל יעלה בעוד אחוז אחד, ו... כשאנחנו מדברים על מנת שווארמה זה שטויות, אבל כשאנחנו מדברים על מחיר דירה,
זה יכול להגיע. מנת שווארמה זה גם לא כזה שטויות.
כן, לא, אבל 1% על מנת שווארמה... 60-70
שקל גם זה מגיע.
אתה לא אוהב תקונת השווארמה שלך.
לא, באמת, זה יקר. 85
שקלים אצלנו איפה שאני נמצא. 85 שקלים שווארמה בצלחת עם...
ידידי,
אתה צריך הלוואה היום כדי לאכול.
אתם מוזמנים לכפר סבא, למסעדת מישל, 40 שקלים, שני שיפודים בלאפה.
שווה שתעלה אותו פעם הבאה לשידור, כי כל הכבוד לא
רצינית. אני לא יכול לעלות אותו, כי לא משנה. אז בואו, אני לא אספר לכם, אבל זה לא מבשר חתול, עוד כל יום הוא קולט את האוכל במקולת, אבל לא משנה. ריקו, משפט אחרון בבקשה, כי אנחנו חייבים להמשיך מהתוכנית שלנו.
חברים, רוצו תוספו לקנות דירות, החופשים, חנוכה, אני אומר, איפה, אמרנו לא מזמן, פסח, פורים בפתח, ואנחנו באמת, עוד תפסים, תנצלו, יש לכם הזדמנות חד פעמית לפני שהמחירים יעופו,
והטבות יבוטלו,
ושיהודים מהעולם יבואו. רוצו תוספו לקנות
דירות. ריקולה, התגעגענו.
גם אני מאוד מאוד קרן, חיבוק גדול גדול גם מאמא שלי.
חזרה, יו, אמא שלך, חזרה.
סופש טוב, ריקו, ביי.
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 הבלוק פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין וקרן שר החיות, עכשיו ברדיו סול.
צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק, פרלמנט הנדל"ן, קרן, שר החיות, מה קורה?
וואלה, קורה הרבה דברים. אני ממש נהנית בתוכנית, אני חייבת לציין. למה? כי כל פעם אנחנו מביאים אנשים חדשים, זה אמנם הכל מענף הנדל"ן, אבל כל פעם יש איזשהו משהו חדש שגורם לנו להיות מופתעים כל פעם מחדש, נכון?
כן, 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 כן.
אז היום בתוכנית, בכלל, אנחנו עלינו קצב, מהיום כל חמישי, אנחנו הולכים להביא דברים שלא שמעתם. אלה שמאזינים לנו עכשיו, זה דברים, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, שלא מה שנקרא, מספרים אותם ביום-יום. אז,
אני חושב שהתחלנו עם ריקו, שהוא מאחורי הקלעים של הבנייה.
נכון, נכון, אבל אני מתכוונת גם לכל הג'וסי סטאף, אתה יודע, דברים ש...
אוי, יש לי סיפור, אבל לא לשבוע הזה, שבוע הבא.
אז עכשיו עוד יותר סקרנת, תודה באמת.
תבואו שבוע הבא, סיפור בהמשכים על חולי נפש שמזכירים דירות.
וואו, זה מעניין, זה מעניין.
על סכסוכי שכנים של סוחרי דירות.
יש לי גם על זה רשימה של סיפורים.
של הבעלי דירות אין יד בדבר.
אני חושבת שאני בתור סוחרת, הייתי הסוחרת המצטיינת. כאילו מה הכי טוב כאילו זה שאתה לא שומע מהבעל הדירה, מבעל הדירה לא שומע ממך. ואני הייתי כזו. אז
ספרי לנו מי נמצא אצלנו באולפן.
טוב, אז ככה. אז יש לנו את גיא רחמים. אלוף באמת בענף התיווך. עכשיו אני אגיד גם למה אלוף. הוא כמה שנים ככה בענף. מחזיק בצוות סוכנים ביד רמה. והוא התחיל את הסיפור שלו כשבכלל נכנס לעולם התיווך, כשהוא בכלל חיפש דירה להשקעה. וכשהוא חיפש דירה להשקעה, הוא התאהב בעולם הזה, נכון?
לגמרי.
ונכנס בכל הכוח לעולם התיווך. עכשיו תקשיב, רגע.
וואי וואי וואי, מה שאני הולך להיכנס בו עכשיו, וואי וואי.
כשהוא נכנס לעולם התיווך, פתח את העסק, הוא בשנה אחת גייס קרוב ל-60 דירות בבלעדיות.
נהדר. ולצידו
יש... מה נהדר? זה התשובה שלך, נהדר?
אני אשכנזי.
טוב, אז אופן אפשר, אתה יודע.
פולני, יבש, בסדר ארוחת צהריים אצל אמא שלי,
האוכל להתאים. הנהדר שלו זה כאילו, תחשב רעידת אדמה, בסדר?
תרים לי טלפון עכשיו, תרים לי טלפון לחבר משותף שלנו.
נהדר, נו כבר.
בן סלומון, שאני אותו, מה זה אומר שאופן אומר נהדר?
אני כבר הספקתי להכיר, הכל טוב.
ולצידו יושבת?
אסנת רינון, עורכת דין. משכמה ומעלה. לא מזמן הייתה עליה כתבת שער בבלוק. רודפת צדק מלידה.
מה זה כתבות שער האלה? ספרי למה
זה
נשלן.
תשמע, בבלוק זה כתבות שער שבאמת לא בשביל משהו, אין לי מתחרים בתחום. כי אנחנו מה שנקרא זה להביא את אנשי הנדלן ולתת להם את הבמה כמו שמגיע להם.
זה האייס של הנדלן, נכון?
בדיוק. זה כאילו באמת להכיר באמת את האישיות מאחורי העסק. ומשתדלים לעשות את זה בוואו. בכל מקרה, אוסנת רודפת צדק מלידה, ולא סתם הכותרת הזו גם ניתנה לה בשער. עורך הדין למקרקין, מייצגת דיירים בהתחדשות עירונית. היום היא הולכת לספר לנו סיפור בפרשת פרויקט מאוד מסובך שהיה של דת פרי, ואיך היא השיגה, רק בכותרת אני אתן, 75% החזר לדיירים שהשקיעו ממיטב כספם.
נהדר.
זה להוריד בפני את הכובע, באמת.
חייבים הוכחת השקעה? לא. חייבים להוכיח השקעה, או רק לספר לך שאנחנו היינו מושקעים שם?
אתם לא הייתם מושקעים שם, אני מכירה את כולם שם אחד אחד.
זה כמו בסרט עם ג'וליה רוברט, שהיא מכירה את כל את המספרי תיק של כל אחד, זה כזה.
את השמות של כולם.
תודה רבה.
קראו לסרט, אני לא זוכרת.
איירין ברקוביץ'.
יפה.
זוכר.
איירין,
כן.
ולצידי איתי נסימי, יועץ משכנתאות.
קולגה.
ברור.
קולגה, תקרב את המיקרופון אחרת, אין לי בעיה, קולגות.
קולגה שלך אופן.
שהולך לדבר על הנושאים שאולי הכי מעצבנים בתקופה הזאת, לא?
כן, הכי מעצבנים בתקופה הזאת.
אתה יותר יודע לדבר, אז
אולי אתה... לא, אין לי... שמי...
איך תגיש לנו את איתי?
איך אני אגיש את איתי?
כן.
תגיש אותי יפה.
עם פטרוזיליה למעלה, איך אני אגיש אותו? אני אצלחת אותו טוב. איתי, כמה זמן אתה עוסק בתחום?
שש שנים,
יועץ משכנתאות של 6 שנים. אני חייב, אני... איך נכנסת לתחום?
אני בגדול התעניינתי תמיד בתחומים של ייעוץ לאנשים. תמיד רציתי להתעסק בדברים של לעזור לאנשים, לייעץ לאנשים, ללוות אותם. במהלך הלימודים שלי באוניברסיטה הפתוחה בעצם נחשפתי לקורס של ייעוץ משכנתאות. למדתי מנהל עסקים וכלכלה. ונחשפתי לקורס הזה באוניברסיטה הפתוחה, ובעצם שם למדתי את הקורס, ויצאתי לדרך, התחלתי לעבוד בחברות גדולות.
אז יפה, יש כאן יועץ משכנתאות עם 6 שנים ניסיון, שאת הניסיון שלו רכש בחברות גדולות, ולא משלום, סליחה, עכשיו אני אכנס בך. שלום, באתי לקנות דירה, אני רוצה להיות מתווך פתאום, כי אני, למה אני אומר את הדבר הזה? יש לי לקוח, שפגשתי אותו, סיפרתי לך אתמול. פגשתי אותו באיזשהו כנס, לא משנה. ומסתבר שבעקבות השיחה שלו איתי, שיחת ייעוץ ראשונית, הוא התלהב מהתחום. נהיה יועץ משכנתאות.
הוא התלהב ממך, ואתה היית נלהב בשיחה, זה
אני
מפתיע.
אני לא נלהב בשיחות, אני אכנס אליו. לא,
אוקיי.
וזה השיש לי כאן ביום חמישי, יפה. זה נגמר האנרגיה עד יום חמישי הבא. והוא פתאום נהיה יועץ משכנתאות, וזה נהדר.
יפה.
אבל התיק הראשון שלו, אללה בכתי, סליחה. והתיק השני שלו, אללה בבכתי. ואני לא רוצה...
שצלח אותו או שהיה קטסטרופה? לא הבנתי.
אני מרחם על הלקוחות שלו.
או,
סליחה.
אוקיי.
אני עוקב אחר וקיבלתי את השאלות שהבן אדם שואל אותי, הוא אומר לי, אופר, בוא תעזור לי. שאלות שהוא שואל אותי. ואז אני אומר, וואו, אתה לא יכול... אתה דופק לאיתי ולי את העסק. עצם העובדה.
אבל אני רגע רק חייבת לשים פה חוצץ על הקטע הזה של הניסיון. מה ששונה היום במתווכים לצורך העניין ליועצי משכנתאות, עורכי דין או כל מקצוע אחר, מתווכים הם יותר מה שנקרא לומדים את זה מהשטח. אין היום אקדמיה לתיווך. יש את לשכת המתווכים, נכון? שעשתה עבודת קודש בעיניי, עובדת על זה שנים כדי לאגד את המקצוע. גם למשכנתאות, נכון? ההתאחדות עושה אבל עבודה מדהימה. כדי לקבע את המקצוע. אגב, לא מבינה אחד היום זה לא...
כאילו...
אם לשכת המתווכים הצליחה, איך ההתאחדות עדיין לא שם?
אני לא יודע, דרך אגב, מי שלדעתי שם רגליים זה הבנקים, כי ברגע שהם יצטרכו לאשר, הם יצטרכו את כל הרפרנטים, תחשבי שיש בכל בנק 1,000 רפרנטים של משכנתאות בערך, אם לא יותר, הם יצטרכו לרשיין גם אותם.
כן, נכון.
לא רק אותי.
נכון, נכון, נכון. אבל אני צודקת, נכון גיא?
כן, את צודקת. תשמע, אני כן רואה בין השורות שאתה אומר שמה שנקרא רף כניסה נמוך למקצוע.
של כולנו, שאני אומר סליחה.
לא דיבר ספציפית על התיווך.
לא עליך. אני אומר, אני לקחתי את זה עליי, על הכיוון שלי, המקצוע שלי יועץ משכנתאות, שאני מקבל מישהו שעשה קורס לא משנה איפה, ומיד קונה לידים, קונה מערכות, קונה זה, קונה זה, מציע.
אז מה מנפה אותו, אחי? הזמן מנפה אותך.
זה נכון גם בכל תחום.
אבל זה לא הזמן מנפה.
אבל בינתיים עושים נזק בתחום. זה העניין. יש לך פתרון?
כן.
מה עושים נזק בתחום?
שיש לך לקוחות שהתנהלו עם יועצי משכנתאות לא מקצועיים, שאין להם ניסיון, שהם גורמים לתהליכים לקרות לא כמו שיועץ משכנתאות
מנוסה,
אוקיי, אמור להביא את התהליך, אז בעצם זה ממשיך הלאה. הלקוחות האלה אומרים, מה אני צריך יועץ משכנתאות?
אנשים שוכחים שהתפקיד של יועץ משכנתאות זה לא רק להביא את הריבית היותר זולה.
בדיוק.
זה לא. זה להיות מעורב ברמת לוח התשלומים של הרכישה מכירה. זה לראות שהעורך דין, תסלחי לי.
זה יותר מזה אפילו. אני יכולה להעיד על עצמי שאני במשך שנים, אני כבר 25 שנה עורך הדין, ומקצת המון שנים בתחום של הנדלן. אני כבר סיגלתי לעצמי יועץ משכנתאות ספציפית, יועצת משכנתאות, שאני עובדת איתה, שאני סומכת עליה. הרבה פעמים עבדתי מול יועצי משכנתאות, שכל הזמן אנחנו אמורים לשדר בעצם את אותם דברים.
נכון.
גם אמורים לגשר על פערים ככל וקיים, בביטחונות, קשיים שעולים על הדרך, מול בנקים, גם בהתנהלות, השגת האישורים, בין אם לפני, בין אם תוך כדי שמיים וכו'. והרבה פעמים נתקלתי באנשי מקצוע, שהם לא באמת אנשי מקצוע, ואפילו חיבלו בעסקה במידה מסוים. אז המון פעמים יש חשיבות, ואני חושבת שעורכי דין לנדלן, הרבה פעמים ימצאו את האיש המקצוע שלהם ויעבדו איתו צמוד צמוד ולא יוותרו עליו כל כך מהר.
ואתה נתקלת ביועץ משכנתאות?
אני קודם כל בדירה שאני קניתי נעזרתי גם ביועץ משכנתאות וגם בתיווך דרך אגב. שילמתי לשני אנשי מקצוע האלה. יש לי...
אז לא נעזרת בעורך דין אני מבין.
נעזרתי בעורך דין אני חייב, ושאר הדברים לא הייתי חייב. אז כן, יש לנו... כבר יש סביבי איזושהי מעטפת שאני עובד איתה כבר שנים, עורך דין, יועץ משכנתאות, שיפוצניק, הכל, זה מלווה אותי גם בדירות שאני רוכש וגם לאנשים שאני מלווה, בין אם זה במחירה או בין אם זה בקנייה.
אז אני אגיד רק משפט אחד בשביל לסכם רגע את הספציפית, אני אגיד לך קרן איך כן נמנעים מכל העקיצות ומכל החוסר מקצועיות, זה פה לאוזן. זה לקחת המלצות. אני צריך היום לתקן משהו, בחיפה, בדירה שיש לי בחיפה לצורך העניין, את יודעת לאן אני נכנס? למקצוענים, מקבל שם המלצות, רואה את התגובות, כי הם גם עושים, יש להם בקרה מאוד מאוד גבוהה, ואז אני מזמין מישהו שאת המנעולן שיתקן שם, ואני חייב להגיד לך, לא נפלתי שם אף פעם.
יפה, טוב לדעת.
ואני... גם במדרג.
מדרג,
מדרג, מדרג או מקצוע, אני לא זוכר, אחד מדרג. משניהם, אחד משניהם, אני חושב מדרג דרך אגב. ואז אני חושב שבסוף, כמו שהם מגיעים אלייך ואליך, אל תחפשו את ה... שאלו בקבוצות וואטסאפ של המשפחה יועץ משכנתאות מומלץ, שאלו בקבוצות של השכונה, של הבניין, של החבר'ה מהצבא, או מתווך מומלץ, עורך דין מומלץ.
טוב, בפאנל פה הבאנו את הטובים ביותר, אז...
שאלו בוואטסאפ של הבלוק.
נכון.
אתמול חבר אמר לי בדיוק משפט הזה, הוא אמר לי, אני מעדיף המלצה אחת ממישהו שאני מכיר, מאשר 20 המלצות מאנשים שאני לא מכיר.
ברור, מה זה?
וגם חשוב כימיה. חשוב גם כימיה,
אבל יש מקצוע. פעם עוד שאני הייתי בקבוצות, ואנשים שאלו איך אתם מחפשים יועץ משכנתאות, זה היה לי כזה משהו כתוב, כל מיני נושאים, אחד שיהיה ככה, ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, ולמטה, הקליק. הכי חשוב זה הקליק.
הכי חשוב.
ואני חייב להגיד לכ בכל ה-12 שנה שאני עובד, היה לי לקוח שבפגישה הראשונה לא היה לי הקליק. לא היה לי הקליק. עם אשתו, אני מכיר אותו טוב, ואז אמרה, אני רוצה שתלווה אותנו. ולא היה לי את הקליק עם בעלה. לא היה לי. וידעתי, ופשוט עד סוף הדרך, הכל היה בסדר. זה לא היה זה. והייתי צריך באותו רגע להגיד להם, חבר'ה, בואו נוותר. אבל לא ויתרנו, כי אני מכיר אותה ורציתי לעזור.
כן.
ושם היה מורכב והכל, אבל אני חושב שבסוף הקליק הכי חשוב, זה נכון עם כל בעל מקצוע, אתם צריכים לסמוך על העורך דין שלכם,
בטח.
ואתם צריכים לסמוך על המתווך שלכם, ואם אתם לא סומכים עליו, תמשיכו, תוותרו.
נכון.
תעשו לי שני הצדדים טובה. איך אתה נכנס לתחום?
אז קודם כל,
קרן... כמו שקרן אמרה, באת לחפש דירה ונשארת.
כן, קרן כבר הסבירה, באמת חיפשתי לקנות ככה את הדירה הראשונה, זה כן משהו שהתחלתי לחשוב עליו בשלב מאוד מאוד מאוחר. ניסיתי כל מיני דברים, ניסיתי להיות מאמן חדר כושר, הלכתי גם לאוניברסיטה ללמוד תואר בהנדסה, ומהר מאוד הבנתי שזה פחות מה שמושך אותי. משהו בעבודה הזאת, בשילוב של הגיוון שלה עם המון אינטראקציות, עם המון אנשים וחוויות שכל יום לא נראה כמו הקודם, באמת משך אותי, ממש.
מדהים. מדהים.
להיות מתווך זה גם הרבה מאוד קובעים במקצוע אחד. זה לא... אני חושבת שגם הסטיגמה די נשברה כבר עם השנים, שמתווך רק פותח את הדלת, זה כבר מזמן לא שם.
עובדים על זה.
כן, וזה יפה, אני, כאילו זה יפה, נגיע, מתווך היום בישראל, ומתווך בארצות הברית לצורך העניין, זה שמיים וארץ, מתווך בארצות הברית, זה כאילו, זה מקצוע וואו.
זה אלוהים, זה חצי אלוהים. זה ממש. זה כמעט אדריכל.
ממש, ופה בארץ, עברנו כברת דרך, זאת שכאילו, מתווך היום זה כבר לא מה שהיה.
לא מילה גסה.
לא.
זה לא, שמי, מתווך, אני חושב שבסוף הוא באמת עם הקליק, ואני סיפרתי את זה הרבה, אבל לי, בנכס שלי בחיפה, שהיה לי שם בעיה עם דייר למעלה, עם נזילה, ולא הצלחנו להגיע לדייר, לא הצלחנו לבעלת הבית. וסיפרתי לו, עוד אחרי שקניתי את הדירה, אחרי שהוא קיבל את העמלה שלו, הוא הגיע לשם, ניתק להם את החשמל, חיכה בחוץ, בשביל שיפתחו לו, נשבע לכם. נשבע לכם. אני, אותו מתווך, הייתי צריך להעביר ספה לדירה. אמרתי לו, רז, בא לך, אתה יכול לקבל את הספה? הוא אמר, אין בעיה. ב-10 בלילה הוא קיבל את הספה בחיפה, ונתתי אני כאן 200 שקל למוביל, והוא נתן את ה-200 מהשניים למוביל, כלומר, אני לא הייתי עושה את זה בשביל הדירה שלי, כי הייתי גר בחיפה מטר ליד. כלומר, וזה אחרי שהוא קיבל את השכר טרחה, ואני חושב שבסוף, המתווך זה חלק מהמשפחה, במיוחד אם יש כאן דירות לא רק מגורים, אלא גם דירות להשקעה ובעיות. אבל אני סקרן מאוד, אוסנת. היא אמרה 75%, אנחנו מכירים, בואי שתפי אותנו ככה במילה וחצי, פרויקט פרי, מה קרה, מי נגד מי ככה, אני יודע שזה אפשר 4 תוכניות.
נכון, ממש ככה. אז ככה, אנחנו הגענו לפרויקט, שאני אומרת, אנחנו זה אני ועורכת דין אתי בר מימון, שהיא גם אחותי במקרה, והיא גם עורכת דין בתחום הנדל"ן. הגענו כיוון שאבי רכש שם דירה, שתי דירות. ואז לאט לאט התעוררו שם רעשים, ואנשים אמרו שב-2016 רכשו שם קרקעות, ושום דבר לא מתקדם, ואנחנו כבר ב-2018-19, ושום דבר לא קורה. ופנו אלינו, פנו אליי, כינסתי אותם כמובן, עשיתי איזשהו כנס, מפה לשם לאט לאט נרתמו אנשים, ואז מהר מאוד גילינו שמתוך 206 יחידות דיור שיש בבניין הזה, 6 בסך הכל מבעלי הדירות הגיעו עם עורך דין למעמד חתימת ההסכם שבקבוצת הרכישה. שזה היה נתון מדהים בעיניי. איך אפשר לגרום לכל כך הרבה אנשים להגיע בלי עורך דין, לבוא לחתום בעסקה שהיא כל כך כל כך מסוכנת? עכשיו, זה לא שבעבר לא ידענו
על עוד קבוצת רכישה.
עוד קבוצת רכישה, זה לא שבעבר לא שמענו על ענבל אור.
וזה אחרי שכולם
שמענו, למדנו, ראינו, עקבנו, ראינו את כל התוכניות בטלוויזיה, ואפשר להבין את הרצון של אנשים להיכנס לתוך תוכנית, לתוך קבוצות רכישה, כיוון שזה בוננסה כשזה מצליח. אבל אנשים לא תמיד מבינים את הסיכון שכרוך בלהיכנס. זה אומר שאין ערבויות, לפחות עד תקופת הרכישה, עד הרגע שבו רושמים לך הערת עזרה. שילמתם, רכשתם את הקרקע כקבוצה, הייתם צריכים לקבל הערת עזרה. זה לא קרה. אנשים לא קיבלו. כשאנחנו הגענו בעצם לפרויקט הזה, מה שקרה זה שגילינו אנשים שאין להם שום בטוחה, אנשים ששילמו אפילו לפעמים 100% מהכסף, עוד לפני שבכלל עלו על הקרקע. ללא הערת עזרה, ללא שום דבר שיכול להגן עליהם, החתימו אותם על כל מיני הלוואות שאם הם יתנו עוד ועוד כסף זה יחסוך מהם ריביות בעתיד, אפרופו מימון. שום, לא היה שום קופה לפרויקט הספציפי, מדובר בפרויקט הורייזן בבת ים, שהוא אחד הפרויקטים היקרים של פרי נדלן, לא היה שם שום קופה שבה התנהלו כל הכספים, כל ההכנסות, כל ההוצאות, אלא הכל התנהל בתוך סל אחד שלם. אנחנו הגענו ומהר מאוד הבנו שיש
שכונה.
שם סלט, והבנו שזה הולך לכיוון של חדלות פירעון.
בקיצור, יש שם שכונה שלמה.
ממש.
ואז נוצר אותו רצח מצער, נכון?
עוד הרבה לא. לפני כן. אני התחלתי לגבי שם את כל לעשות כנסים, להבהיר את החומרה של המצב לכולם. ואז החלטנו שאנחנו מתחילים לפעול. מה עשינו? קודם כל סידרנו את כל הניירת, שזה הדבר הראשון. מי שילם, איך שילם, מה הוצאות, איפה הפרויקט הזה בכלל עומד. והתחלנו להיפגש עם אנשים, לראות האם ניתן להוציא לפועל בכלל את הפרויקט הזה. וכמובן, מה שהיה צפוי גם קרה, פרי נדלן נקלעה לחדלות פירעון, ושנה לאחר מכן גם אלדד פרי נרצח על ידי אחד הדיירים בפרויקט רחובות.
איזה מתסכל, זה לא היה. את כל הכסף שלו, שם את הפנסיות שלו, את הירושה של הילדים שלו, ופתאום מקבל...
תראה, התפקיד שלי הוא תמיד לחלץ אנשים בכל מיני מצבים, לסייע. פה זה היה, אני אמרתי את זה לא פעם, זה היה כמו פיגוע נדלני. מכיוון שמצאת אנשים שלקחו את כל הפנסיה שלהם וחשבו לעת זקנה להשקיע את כל הפנסיה שם, שיהיה לילדים משהו. אנשים שקיבלו פיצועים, אנשים שמכרו את הבתים שלהם, רכשו את זה, רכשו את הדירה החדשה, דירה שלא קיימת, לפעמים גם דירה שלא תהיה קיימת.
אנשים השכנו דירות שלהם, נכון?
שילמו את המשכנתאות וגם שום דבר לא התממש. אגב, עד היום רשות המיסים לא טיפלה בנושא הזה אצלה ויש בעיה. כיוון שלמרות שאין דירה, ולמרות שבסופו של דבר, כמו שאני אתן לכם עוד כמה דקות, הקרקע נמכרה, עדיין רשומה שם דירה, ואם הם רוצים לקנות היום דירה, זו נחשבת להם דירה שנייה, ומשלמים מס רכישה 8%. וכל הפניות זה לא יעזור. אז אם היה אפשר לעזור לפחות בזה, אז הייתי פונה לרשות המיסים פחות לטפל בעניין הזה.
מקשיבים לנו ברשות המיסים, כמו שמקשיבים לכל אחד.
ממש ככה.
הם רק מקשיבים, הם רק שומעים.
ברור, יש מוקד 24
שנה. הם יודעים ומכירים, וזה לא שלא יודעים שאלדד פרי נרצח וכל הסיפור, זה היה סיפור. בכל אופן, בסופו של דבר מונו נאמנים, ובאמצעות כל מיני טקטיקות משפטיות, והמון המון שיחות, אני יכולה לומר שהיו לנו שיחות עד אמצע הלילה, לפעמים לשמוע אנשים שעברו אירועים מוחיים, לא נעים לומר, צינטורים, אנשים שמתו גם מצער, גם מכל מיני סיבות אחרות על הדרך, והצלחנו לעשות באמצעות טקטיקה ושיתוף פעולה עם הנאמנים שהיו באמת סופר, הצלחנו להחזיר להם 75% מהקרקע.
מדהים, פשוט מדהים.
מדהים זה, את מבינה קרן, אנשים נתנו את כל החיים שלהם, ופתאום, מה שמצייר אותי בכל הסיפור הזה, שהיו אירועים כאלה, חברת אדמה, שאנשים גם שם, אמנם לא שמו אולי מיליונים, אבל שמו הרבה כסף.
שמו פה מיליונים.
ופה שמו, והיה את הפרויקטים האחרים שנפלו, ובסוף ימשיכו להיות פרויקטים כאלה. אין מי, פריירים לא מתים.
נכון, אבל שוב, הפרויקטים האלה הם טובים כשהם מצליחים. אני מכירה חברות ברמה מאוד גבוהה.
זה נהדר שזה מצליח.
שיכולים. אבל מאוד חשוב לקחת עורך דין, שאתה הולך לעשות עסקה, מאוד חשוב קודם כל שתבין מה הסיכון שלה, ולקחת איתך עורך דין שהוא בקי בתחום. אין במדינת ישראל הרבה עורכי דין שמבינים את התחום של קבוצות הרכישה, והפקיעות היא ממש נדרשת.
גם זה היה תחום שהוא יחסית בתולי.
נכון, ואני לא חושבת גם שיש חקיקה שממש מסדירה את הדבר הזה עד הסוף.
נכון.
אז
איתי, אתה, שלקוחות מגיעים אליך, ונכנסים, ואין להם עורך דין, סתם אני אתה מתערב, מתעקש איתם, רב איתם על הדברים האלה. אתה יודע, במיוחד כאלה שקונים מקבלן והם לא צריכים עורך דין, כי הם משלמים לקבלן כבר את ה-5,000 פלוס מה.
ברוב המקרים, ב-95% מהמקרים, ללקוחות יש באמת מתנהלים עורך דין. במידה ואין להם עורך דין, אני תמיד ממליץ להם להתנהל עם עורך דין. גם אם יש עורך דין שהקבלן כביכול נותן לך להשתמש בשירותיו, זה עורך דין של הקבלן. בסדר? זה לא עורך דין שהוא בצד של הלקוחות. אז תמיד, תמיד זה חשוב לקחת עורך דין. לא משנה באיזו עסקה. מעבר לזה, קבוצות רכישה, זה תחום שהוא מאוד מסוכן. אפשר גם לקחת לדוגמה את הבנקים, שלא נותנים מימון לקבוצות רכישה.
בשלב, בהמשך הם נותנים.
רק בהמשך.
מה זה בהמשך?
שמגיעים לשלבים יותר מתקדמים בשלבי בנייה. אבל מאוד קשה לקבל מהבנק מימון לקבוצות רכישה, אלא אם כן יש בנק שמממן את הקבוצה, את כל התהליך הזה בעצם, והוא נותן מימון בריביות מאוד גבוהות.
או מה שקרה אצלנו, שזה קרנות. היו פה הרבה קרנות שעשו האמת מעשה שלא יעשה וגבו אחוזים מטורפים.
דרך אגב, גובים אחוזים כי זה בסוף כל הכסף של הבנקים, זה סוג של סיכון כלשהו. והם גובים המון כסף, ובסוף
אבל פה הם לא נתנו את זה לצורך מימון הרוכשים. כאשר פרי, למשל, סתם דוגמה, לא השלים את הרכישה, הוא זימן קרנות שהשקיעו בתוך הקרקע מאות מיליונים, מה שאחר מכן היה בוץ.
כי לא היה, כי הוא עשה את זה לבד כנראה, ולא היה
וגם לא היה טוב בזה.
אבל כל הדברים האלה לא קורים ביד שנייה, נכון?
לא.
מה קורה היום בפתח תקווה, יקירי?
תשמע, היה לי פה איזה מחלוקת עם החבר'ה בחוץ בזמן שחיכינו לתוכנית, וגם לכן שאלתי אותם באיזה ערים הם עובדים. אצלנו רותח, אוקיי?
רותח?
רותח.
יפה, אנחנו מדברים על הכותרת.
למה רותח? למה פתח תקווה רותחת?
איפה זה אצלנו?
בפתח תקווה. אני עובד בעיקר פתח תקווה והסביבה. אני לא יודע להגיד לך למה, יכול להיות הרכבת הקלה עכשיו שנפתחה, יכול להיות
אתמול מישהו שאל אותי לגבי פתח תקווה מול חולון. ואמרתי לו, היתרון לדעתי שיש לפתח תקווה, אחד, יש גם רכבת נורמלית, שהיא עובדת, עכשיו אני חושב שהיא לא עובדת, הרכבת.
אתה מת על הרכבות, אין תוכנית שהוא לא מדבר.
אני חולה על הרכבות.
בקרוב גם בחולון.
אתה צריך לגור בלונדון, אתה בטעות גור.
אני לא רוצה לגור בלונדון, אני רוצה לגור בבירה אחרת באירופה, קוראים בפראג, בפראג. כן,
בפתח. בישראל, בישראל.
אני רוצה לגור פתח
תקווה. פתח תקווה, נו, רכבת קלה.
לא, אבל יש בפתח, לא, יש בפתח תקווה גם רכבת קלה, יש בפתח תקווה גם רכבת נורמלית, שמתחברת לאן, שהיא עובדת, אם היא עובדת. יש לה אזור הייטק, היא קרובה לאזור תעשייה ראש העין, ויחסית היא מאוד מרכזית.
היא גם מגוונת, כאילו, יש לך פה שכונות יוקרה ושכונות קצת פחות, פחות חזקות, ויש לך כאילו באמת...
כן, באמת, אפשר למצוא גם דירות במיליון 800, נכון? סדר גודל של התחדשות עירונית מתישהו בעוד 200 שנה, אבל סוג של התחדשות עירונית.
דווקא מיליון 800 זה התחדשות עירונית כבר יותר מתקדמת. כן?
וואלה.
כן. 200 שנה זה דירות במיליון וחצי, מיליון 600. כשאתה מגיע כבר לסדר גודל של מיליון 800, זה התחדשות עירונית.
ומצד שני, יש שכונות חדשות, כמו השכונה...
נווגן.
נווה גן, יש, מה זה נווה גן, איפה היא ממוקמת?
ליד הקניון פה.
ליד הקניון פה, ויש את השכונה שנמצאת באזור,
גבעת שמואל,
שם באזור הזה. כלומר, ממש שכונות גם חדשות שבנו, שהן קצת שונות מפתח תקווה, העיר המרכזית שאנחנו מכירים, נכון? ומה שם יש, יש שם יותר דירות להשקעה, יש שם היום דרך אגב?
תשמע, אני אישית פחות מאמין בכל מה שקשור להשקעות בסדר גודל של מחירים של 3 מיליון ומעלה, אוקיי? השכונות האלה שדיברת עליהן, זה הסדר גודל של המחירים, דירות 5 חדרים נמכרות באזור של 3.5 היום. כמובן, תלוי כיוונים, גודל והכל. אז פחות מגיעים, משקיעים. אולי יש חבר'ה שקנו את זה בעבר להשקעה, ועכשיו מממשים את ההשקעה שזה כבר עשה את הקפיצה הגדולה. אתה מבין?
אוקיי.
יותר מה שקשור להשקעות, זה בדיוק מה שאמרת, כל ההתחדשות עירונית, סביב הרכבת הקלה, בניינים ישנים, שהולכים לעבור איזושהי
קפיצה. כן, באמת, הרכבת הקלה היא עוברת בתוך העיר הישנה יותר, היא לא נכנסה לשכונות החדשות, תקן אותי?
למה? היא חוצה בין השכונות, היא מתחילה באזור התחנה המרכזית, והיא עוברת מתחת לנגיד נווה גן, איפה שאמרתי לך. אתה מבין? מתחת לנווה גן, מימין לפסגת הדר שדיברת עליה. אבל אצלנו, כאילו, אני יכול להגיד לך שאני אישית מוכר כמעט כל שבוע משהו כמו 2 דירות, אוקיי, בממוצע כמובן.
זה ממש מטורף. רגע, אבל איך השינוי היה נגיד מאז 7 באוקטובר? בטוח שהיה...
אז בוא נגיד באוקטובר, כמו כל מדינת ישראל, חטפנו איזושהי סתירה, ברמה שבאוקטובר הרגשנו על גבול הכיפאון המוחלט, עצירה כמעט מוחלטת, אבל מדינת ישראל, כמו שהיא רגילה, שוכחת מהר ומתקדמת.
זה לא שוכחת מהר, אני לא חושב, אנחנו כולנו זוכרים את 7 באוקטובר, ולכולנו זה כואב, אבל אנחנו מתוששים מהר.
יפה, זה
אנחנו מתוששים מהר.
כמובן, שוכחת, זה לא בדיוק המילה הנכונה, אבל מתוששת מהר, מתקדמת מהר ומתרגלת.
אתה יודע, זה מקפיץ לי, לפני שבוע הייתי בכנס של התאחדות יוצאי המשכנתאות באילת, והיה, הביאו הרצאה חיצונית של א' מהלוטר, שהוא בדיוק בבוקר סיים לחימה, יש לו תפקיד מאוד מאוד בכיר. והוא מספר על מה שקורה שם, ואני יושב ואני אומר, בונה, אנחנו יושבים כאן,
חיים מציאות אחרת.
600 אנשים, בעולם אחר לגמרי, באילת, ובצד השני מרחק, לא יודע, פחות מ-100 קילומטר אנחנו. אנשים שם נהרגים, אנשים שם נלחמים, אנשים שם, ואנחנו כאן.
בעולם מקביל.
החטופים מתחת לאדמה.
יש לנו, אני לא מדבר כבר על החטופים, אנחנו, כלומר...
וגם בתוך אילת, בתוך אילת יש אנשים, בתוך המלונות שמתמודדים. עם דברים שעברו עליהם.
ואנחנו וכולנו ממשיכים לחיות, כי בסוף... זה לא שאנחנו יכולים לקום ולעבור למדינה אחרת כאן.
גם אי אפשר לעצור.
גם לא רוצים יותר.
כן, ולכן אני חושב שההתאוששות של כולנו, רואים את זה גם בנדבק, דרך אגב, לאט לאט.
כן.
זה המדד התאוששות.
בדיוק.
נדבג.
אתה יודע, זה רק משהו קטן. לפעמים זה גם מעצבן אותי שכאילו, אמרת יפה, מתאוששים מהר, אבל יש דברים שאסור לנו לשכוח. לקחתי את הבת שלי מהגן, והיו שם כמה הורים, ואחד ההורים דיבר בטלפון, לא ידעתי מי. כן, אנחנו נוסעים לאיסטנבול, בעוד שבועיים אנחנו רוצים לנסוע, איזה שבוע ככה בכיף.
הוא היה צריך לעשות השלמת השתנה, כנראה.
לא, הוא דיבר על נופש, ואני אומרת כאילו רבק. מה אתה נוסע לאיסטנבול, כאילו, עם כל מה שקורה, מבחינתי, כאילו, באמת, טורקיה נמחקה.
זה נשמע קצת הזוי, האמת.
מה זה הזוי? תקשיבי, רציתי ממש להגיד לו, איך לעזאזל, אתה נוסע לאיסטנבול, מה
שקורה איתך? יש ישראל בסיני עכשיו, אתה
לא נעים להגיד שזה קצת חוסר יצר הישרדותי.
בסיני? לא מאמין.
בחיי, אני אומר לך, אני בקבוצות מהתקופה שעוד הייתי הולך.
אני יודע שאני לא אטוס, סליחה.
סיני הייתי קבועה אגב שם.
לפריז. אני לא חושב שאני אטוס בזמן הקרוב לפריז. לא מדבר איתכם על סיני, בגלל החשש הזה. כרגע. אני מוכן לטוס לפראג כרגע, כי שם אוהבים אותם, בערך המדינה היחידה. אבל אני, צ'כיה, לא פראג. אבל אני אומר, אוקיי, סליחה, כן, בוא נתראה. אז זה, תוכנית התיירות בשעה 3, לא עכשיו.
כן, זה הרבה דבר. סתם, זה יצבן אותי בסוף, חייבת להגיד את זה.
אוקיי.
זה שעה שאנחנו פורקים.
כן. איפה היינו?
אני כבר שנים, אגב, בחרם על טורקיה. לא מוכנה וכף רגיל
אותי טורקיה.
אני עגבניות מטורקיה לא קונה.
נכון.
רק את הקפה הטורקי אני עדיין שותה.
לא, אני קונה בדלתל קרמל.
לא באמת טורקי, את יודעת.
אני יודעת, אבל כשאת אומרת טורקי זה...
אני קונה בדלתל קרמל, קפה טחון וזה.
טוב, אז תביא פעם הבאה.
אין בעיה.
אז התחלנו לדבר באמת על כל ההתאוששות של השוק. כמו שאמרתי לכם, באוקטובר כן הרגשנו עצירה על גבול הכיפאון, אבל ככל שעוברים החודשים אנחנו כן רואים התעוררות. גם במחירים, דרך אגב, גם במחירים, אני כן... חד משמעית יכול להגיד שהייתה ירידה של המחירים מאז השבעה באוקטובר.
ירידה מינורית, מי שהיה חייב למכור, לדעתי.
לא, אבל זה היה כיפאון, לא ידעו מה לעשות.
בוא נגיד, דירה שהייתה שווה לפני שנתיים מיליון, ואחרי שנה היא הייתה שווה 2 מיליון, אז היום היא שווה 1,700,000, אבל היא עדיין 700,000 יותר מלפני שנתיים.
אבל יש לי שאלה, אבל רגע, גיא, הירידה במחיר, בדרך כלל, הירידה, אם אני, יש לי נכס והכל טוב ויפה, אני לא מוכר אותו כרגע, אבל אני אוריד את המחיר רק כי אין לי ברירה, כי אני מחויב עכשיו להיכנס לקבלן, או שאני מחויב ל... לא כי בא לי סתם למכור.
או שאתה מבין שאתה רוצה לעשות איזשהו שדרוג, ודווקא שהשוק נמצא למטה, הזמן לשדרג הוא הכי טוב.
כן, אז אני אומר עוד פעם, כי אני חייב למכור.
נכון.
ואז אתה אומר, תגיד לי...
למה, אם אתה מוכר בזול, אתה גם קונה בזול, זה לא ממש שדרוג.
אבל זה עדיף לך לעשות שדרוג, בואי נגיד עכשיו סתם. דירה שעולה 2 מיליון ועלתה ב-10%, היא שווה 2,200, זה 200,000 שקל, אבל דירה שעלתה 3 מיליון ועלתה ב-10%. זה 300,
לכן... לרוב אנשים כרגע מוכרים במצב הזה, אם הם כבר התחייבו בעסקה והם צריכים לשלם תשלומים, והרבה פעמים בלית ברירה.
נכון.
זה מה שאנחנו...
איך אתה רואה את השוק כרגע? כי גם השבוע הייתה כותרת מאוד יפה בגלובס. ינואר, חזרו לקנות דירות, אנחנו מכירים את זה מהטלפונים.
אבל בכלל תחום המשכנתאות זה סערה אחת גדולה, לא?
תראו, המשכנתאות,
פה זה תוכנית בפני עצמה.
במשכנתאות אנחנו מדברים פה על הרבה נישות. בסדר? זה לאו דווקא משכנתה לרכישת דירה. משכנתאות זה יכול להיות מחזורים, איחוד הלוואות שיש לנו היום הרבה. בסדר? אנשים שמוצפים בהלוואות והחזרים החודשיים מאוד גבוהים, והם לא עומדים בהחזרים החודשיים שלהם, אז הם צריכים לאחד ולא רואים את ההחזר חודשי. לגבי מה אני רואה מבחינת הסוג לקוחות שלי, בואו נאמר שהם משקיעים, אפשר לראות בצורה חד משמעית שלא רואים הרבה משקיעים בשוק.
אלא אם כן זה יד ראשונה, כאלה שילדים קטנים.
אלא אם כן
קטנים.
רכשו מקבלן, או שוב, אם דיברנו על קבוצות רכישה, או דברים כאלו שמצאו איזושהי הזדמנות, איזושהי עסקה שהיא באמת ממש ממש טובה. משפרי דיור כן ניתן לראות בשוק. זהו, מחיר למשתכן מן הסתם, מחיר מטרה, עסקאות כאלו שזה תמיד יש, כדאי להגרלות.
מה עם מחזורים היום? איך אתה מסתכל על זה מהזווית שלך?
המטרה היום של מחזורים, למחזורים יש כמה מטרות, בסדר? מחזורים, אחת המטרות זה להוריד ריבית ולחסוך בעלויות, בסדר? היום הריביות הן לא נמוכות, אז זה לא משהו שהיום כזה מהר אפשר להשיג, להוריד ריביות, תלוי אם אתה לקחת את המשכנתא גם. רוב העסקאות המחזור היום בעצם זה להוריד את ההחזרים החודשיים, להקל על ההחזר החודשי של הלקוחות, על התזרים בעצם.
כלומר, זה לא מחזור כלכלי, זה מחזור תזרימי יותר.
תזרימי, בדיוק, כן.
אוקיי. ויש הרבה כאלה?
יש הרבה כאלו.
מה, בטח יש מלא כאלה, לא? מחזור משכנתא נראה לי זה הדבר שהכי הרבה. לא?
מחזורים, כן. זה היום, עכשיו, בתקופה הזאת, בחודשים האחרונים, ניתן באמת לראות המון המון מחזורים ואיחוד הלוואות.
גם בנק ישראל יישאר קצת להגדיל את ה...
יש הוראת שעה שדרך אגב, הוראת שעה מסתיימת בסוף החודש, בסדר? שניתן לקבל עד 70% מערך הנכס במקום 50% ומקסימום של 200,000 שקל, על מנת בעצם לסגור הלוואות. הוראת השעה מסתיימת בסוף החודש, אבל גם תמיד יש פתרונות אחרים. יש חברות חוץ בנקאיות שניתן לקבל משכנתאות גם עד 85% מימון. אם זה טוב או לא, זה כמובן תלוי בלקוח. זה תלוי בלקוח. זה תלוי מה המצב של הלקוח, מה המצב הפיננסי שלו. עדיף לשלם יותר ריביות וללכת לחברה חוץ בנקאית, מאשר להגיע למצב של הוצאה לפועל או מקומות שלא רוצים להגיע אליהם.
בסוף, התפקיד של היועץ משכנתאות, במקרה הזה של איתי, הוא לבוא ולשקף ללקוח ולעשות לו אישום סוג של אקסל ולהגיד לו, שמה, חוץ בנקאי זה על הפנים. על הפנים. אבל האלטרנטיבה השנייה זה למכור את הנכס במיליון וחצי ולהפסיד הרבה כסף בשביל לסגור את ההלוואה או ללכת למכור כליה, אבל כליה זה כולה 50 אלף שקל, לא הרבה כסף. יש לי מחירון.
הכל זה עניין של האלטרנטיבות בסוף. אז אני משקף ללקוח את האלטרנטיבות שיש לו, ובסופו של דבר הוא אמור להחליט. אני מייעץ לו והוא לוקח את ההחלטה. גם כל שינוי שעושים זה תחום שהוא מאוד דינמי. זאת אומרת, גם אם לקחתם היום חוץ בנקאי, ואתם רוצים עוד שנתיים למחזר לבנק, זה משהו שהוא תמיד אפשרי.
זהו, זה מה שבאתי לשאול באמת, כאילו, זה לא, נגיד, עשית באמת מסע הלוואה חוץ-בנקאית, הוא יכול לחזור אחורה, כאילו, ואז לחזור לבנק?
חד משמעית, תלוי באחוזי מימון, תלוי בשווי הנכס, אבל חד משמעית, כן, אני מתעסק הרבה גם עם תיקים שהם תיקים מורכבים, אם זה הוצאות לפועל, פשיטות רגל, אנשים BDI שלילי, שאין להם ברירה, הבנקים לא יאשרו להם. אוקיי, תלוי גם בתיק, תלוי במצב. יש מצבים שכן ניתן לאשר בבנקים, יש מצבים שהלקוח סורב בבנק ואני אישרתי לו באותו הבנק שהוא סורב. יש פתרונות, אפשר להשתמש כן קצת בקשרים, אפשר למצוא פתרונות, כל מיני פתרונות יצירתיים.
אני חייב להגיד לך, קרן, שבנושא הזה של מסורבים ו-BDI שלילי, זה התמחות. זאת ממש התמחות, כמו שעורכי דין יש התמחות של קבוצות רכישה ושל נדלן ותמה 38 כאלה דברים. נכון. זה התמחות כי...
גם נורא מעליב.
למה מעליב?
לא, אני אומרת שבן אדם פתאום מסורב לקבל משכנתה, זה קצת לא, פוגע ב...
זה לא, זה...
טוב, לא, אני מסתכלת עכשיו, נגיד עכשיו, בן אדם רוצה לקחת משכנתה, הוא מסורב כי... עכשיו, יש לו איזושהי יכולת וסוגרים לפניו את הדלתות.
אני חייב להגיד לך שאותם אנשים, ותקן אותי איתי, אותם אנשים יודעים שהם יהיו מסורבים. הם יודעים שכבר חזרו להם צ'קים. והם יודעים שיש להם 200 אלף הלוואות של 50%
אז איך כאילו נגיד חברות שהן חוץ בנקאיות כן לוקחות את הריזיקה הזאת? כי מה? עכשיו לקחו, גם אם לקחו ריבית יותר גדולה, מי מבטיח שבאמת גם את זה הוא יחזיר?
קודם כל הם הרבה יותר גמישים גם מבחינת הרגולציה. בסדר? בנקים זה רגולציה של בנק ישראל, החוץ בנקאי זה שוק ההון. יש פה רגולציות אחרות, ויש הבדלים ממה שהבנקים יכולים לתת לבין מה שהחוץ בנקאי יכול לתת. מעבר לזה, החוץ בנקאי, זה האוכל שלו. זאת אומרת, כן. הוא מגייס כספים והוא מוכר כספים ברמת סיכון יותר גבוהה, לכן הוא גם לוקח ריביות יותר גבוהות. אבל זה בעצם, בשביל זה הוא קם, בשביל זה הוא נוצר. לתת בעצם למסורבי משכנתה איזושהי... תקופת צינון או התנקות ב-BDI, על מנת שאחרי התקופה הזאת הם באמת יוכלו לחזור לבנק. בסדר? כן. החוץ בנקאי שאני מדבר לסורבי משכנתה, זה לתת איזשהו פתרון זמני, שהבן אדם יבין שהוא צריך עכשיו, מעכשיו הלאה, להתנהל בצורה
תקופת תקינה. תקופת הבראה.
תקופת הבראה, להתנהל בצורה תקינה.
הייתה לך איזושהי עסקה שהיא... בלתי נשכחת, משהו ש...
היו לי המון עסקאות בלתי נשכחות, שעזרתי לאנשים ואפשר להגיד גם שיצלתי אותם, אני אתן לכם סתם דוגמה לעסקה אחת,
שעכשיו,
עכשיו לאחרונה עשיתי...
אחרי זה גיא, יש לו גם סיפור.
איך היא אוהבת.
נהדר.
תחתי ג'וסי סטאפ, אנחנו רוצים לשמוע.
עסקה שעכשיו ביצעתי בעצם של לקוח, שיש לו הוצאות לפועל, הוא זכה במחיר למשתכן, מזמן. קיבלו מפתחות, הוא עדיין לא קיבל מפתח, הוא היה לקראת הפרת חוזה. הוא שילם את המינימום בהתחלה, מאז הוא לא שילם לקבלן, עכשיו או שהוא משלם את היתרה, או שמבטלים את החוזה, הקבלן מבטל חוזה. הצלחתי להשיג לו, למרות שיש לו המון הוצאות לפועל, הוא במצב, בתור עובד, בסדר? בתור שכיר, הוא התחיל לעבוד בעבודה חדשה, כל התנאים שהבנקים פשוט יסרבו לו, גם אם הוא היה מביא ערב, לא משנה, היו מסרבים לו. הצלחתי להביא לו את, את הכסף דרך חברה חוץ-בנקאית בהלוואת גישור, זה הלוואת בלון בעצם, לשלוש שנים. הוא קיבל את הכסף, העביר לקבלן. קחו עכשיו, סתם, לצורך הדוגמה, את התיק הזה, שדיברנו על ריביות גבוהות, זה מחיר למשתכן, שהוא זכה במחיר מאוד נמוך. הדירה הכפילה את עצמה לפחות מאז שהוא רכש. כלומר,
גם אם בעוד שלוש שנים הוא לא יצליח לקבל משכנתא בבנק רגיל, שימכור את הדירה. לפחות הוא סגר את העסקה הזאת, והוא לא הפסיד את הפיצוי המוסכם.
בדיוק. וגם הרוויח.
על הדרך. דרך אגב, אולי הרווח הזה ינקה לו את כל הבעיות.
נכון.
את כל הבעיות.
הרווח שלו סוגר לו את ההלוואה פלוס הריביות, נשאר לו עוד המון כסף, שאחרי זה יוכל לבצע רכישה לדירה או יותר קטנה, יוכל לבצע רכישה, אבל הוא נשאר עם משהו ביד. אם לא, הוא לא היה...
אני שנייה לפני שאנחנו עוברים לגיא עם הג'וסיס.
כן, עשיתם לו ממש
על... כן, כן, זה מדהים, זה יפה וזה... וואו, שפו, שפו. אני...
היה לנו 24 יום לבצע את הדבר הזה. זה מה שהקבלן נתן לנו כתאריך אחרון.
זה מדהים, וואו.
אני אגיד לך משהו גם שפה אני נעזרתי ביועץ משכנתאות, ודרך אגב, אפרופו...
איתי?
לא. אפרופו...
אתה רק איתי.
לא בסדר, אבל נמשיך.
הוא עדיין לא, כן. מסורבים.
אחד.
אני כשרציתי גם לרכוש איזושהי דירה, אתה יודע, עבדתי בעסק שלי, ולאט לאט העסק הלך והצליח, ובשלב מסוים כבר פתחתי חברה בעם. עכשיו, אתה כנראה יודע את זה, את כל הסיפור עם החברות בעם, מהר יש אתה פותח חברה, אתה צריך להוכיח שהחברה יציבה במשך שנה. בשנה הזאת רציתי לקנות בית, ותראה איזה עזוי. בגלל שהלך לי בעסק פתחתי חברה, והפכתי להיות מסורב של הבנק, כי אין לי חברה שנה.
למה?
כי אין לי
ותק,
אין לי ותק של שנה בחברה, אבל פתחתי בגלל שהצלחתי כאילו להתפרנס יפה.
וגם לזה יש פתרונות.
זה מה שבאתי להגיד, אז גם פה לקחתי
יועץ. בסוף, הכל, אני אומר זה כמו בית משפט.
לא צריך, השם יועץ משכנתא לדעתי, זה לא שם נכון. זה פותר משכנתא.
אני חושבת ששם נמדדים, שם נמדדת המיומנות והמומחיות של יועץ המשכנתאות. אני מכירה מעסקאות יועצי אנשים שסורבו, ויועץ משכנתאות עזר ופתח את הדלתות.
היועץ משכנתאות
זה מדהים, אבל זה ממש מומחיות.
זה אין סוף פתרונות למשכנתא.
השם שלי זה אין סוף פתרונות
משכנתא. היועץ משכנתאות, אני אומר, תמיד זה כמו עורך דין. בשלב סיכום...
זה לא פחות חשוב.
לא, בשלב סיכום הראיות. שהוא מגיע לבית משפט, במקרה הזה לבנק, אם הוא יציג את כל העובדות, לא יסתיר שום דבר, יסביר איך פותרים, גם יציין ללקוח את כל ההלוואות, את כל הדברים, יסביר את הסיפור מקרה, הבנק יסתכל בצורה אחרת. אנחנו, התפקיד שלנו, זה להציג את הראיות.
כאן השיתוף פעולה בין עורך הדין לבין יועץ המשכנתאות הוא מאוד חשוב. כי הרבה פעמים אם יועץ המשכנתאות למשל מקבל טיוטה ואומר, רגע, אוסנה, תסתכלי, יש פה עסקה שהיא קצת יותר מורכבת, בוא ננסה להעביר את זה
דרך הבנק,
לראות אם צריך כאן משהו מעבר מראש, אולי שמעות מוקדמת, אולי משהו נוסף.
אוסנה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלות, שאלה קרן, תכני מצלמה. ככה בשתי דקות.
כן.
אבל שישאר לנו זמן לגיא.
בגלל זה אמרתי שתי דקות, בגלל זה אמרתי שתי דקות. אתה תכין את הסיפור לשתי דקות נוספות. יש לך שתי דקות להמציא סיפור. תני לי כמה טיפים בבקשה. מי שרוצה להיכנס לקבוצת רכישה, מה הוא צריך לחשוב? ממה הוא צריך להיזהר? שתי דקות, מה עכשיו?
אוקיי, אז קודם כל חשוב מאוד, כמו שאמרתי לפני כן, ללכת לעורך דין שמבין את התחום ושיכול ללוות. דבר שני, עורך דין שיוכל לבדוק את המצב המשפטי של הקרקע, מי הרוכש, מי החברה המארגנת. יש המון המון חשיבות למי החברה המארגנת. החברה המארגנת היא הגורם שבעצם מארגן את כל הרוכשים.
ואם החברה המארגנת יש לה עורך דין?
זה לא קשור, אני מדברת מהצד של הדיירים. אתה מדבר על הרוכש, נכון?
אני עכשיו רוצה להיכנס לפרויקט נחמד של חברה, לא משנה, בקריית גת.
כן, אבל אם אני בא, כל אדם שרוצה להיכנס לקבוצת רכישה, צריך לקחת עורך דין מטעמו, שילווה אותו במהלך הזה.
לא לקחתי בחבר'ה שלי בקבוצה עורך דין משלהם, שמייצגים את כל הקבוצה?
לא חייב שכולם, לפעמים הרבה פעמים אנשים סתם, יש איזה מישהו אחד שיוזם את זה יחד עם יזם שמביא ראשונים, ואז לאט לאט מצטרפים, כל אחד חייב שיהיה לו את עורך הדין שלו. אם יש עורך דין שמייצא כמה דיירים, מצוין. אגב, במקרה של אלדד פרי מוננו מטעם הנציגות, כן, אבל זה כבר היה לאחר מעשה.
אוקיי.
אני מדברת כאן לפני, כשאתה מגיע לפני, מאוד חשוב מי הקבוצה המארגנת. פה יש מצבים, למשל, שאתה רואה שהקבוצה המארגנת היא גם זו שפתאום יש לה את החברה שעושה חפירה ודיפון. גם, זה יותר מדי, זה לא המשמעות של חברה מארגנת. חברה מארגנת יש לה משמעות מאוד מאוד מאוד...
יש לה קבלות.
יש לה משמעות גדולה מאוד, משום שלהבדיל מדייר רגיל שהולך לקנות דירה, פה אתה למעשה היזם. אתה לא רוכש דירה. אתה רוכש זכויות בקרקע,
כן.
ולאחר מכן אתה היזם.
נכנס להיות חלק מהעסק.
נכון. מאוד חשוב גם התמהיל של הקבוצה.
כן, כן, כן.
אני
כן.
בקצרה.
מספר,
מה, כן. יש לנו עוד 6 דקות, למה שוקים?
התמהיל של הקבוצה?
הוא תכף נכנס.
זו מילה קטנה, כי זה מאוד חשוב. קבוצות רכישה גדולות הן לא טובות. למה הן לא טובות? כי כל אחד, בגלל שהוא יזם, אני מקשרת את זה למה שאמרתי, הוא גם יכול להביע את דעתו. ואצל יהודים יש הרבה דעות.
נכון.
גיא, משפט? משפט אחרון?
משפט? היא רצתה סיפור.
סיפור. כן, אל תתעלמו רגע משוקי, כן?
טוב, אנחנו לא לחוצים בכלל, ברור, אנחנו מסיימים. יאללה, הנה, תן לנו ככה באיזה.
טוב, אז א', אין פה איזשהו עניין של ג'וסי או לא, כן איזשהו סיפור עם מוסר השכל. קודם כל נתחיל מהסוף. אני חולה לשלם לאנשי מקצוע. אני חושב ש... צריך עורכי דין, צריך יועצי משכנתאות, צריך אנשים שיסדרו את כל מה שקורה פה ברדיו, וזה בדיוק זה, אוקיי? זה בדיוק הדברים
האלה. נו, גיא, נו.
בסדר,
אתה חיצה לי. הוא שם את המוזיקה, זה הסיום, נו, אני רוצה לצלם את זה.
זה סיפור ארוך.
קצר.
זה לא סיפור
קצר. תתחיל בזה, שפתחת את הדלת.
איזה סיפור? יש לי כמה סיפורים, כפרה עליי.
טוב, הסיפור שלנו יהיה בתוכנית אחרת.
משהו קטן, משהו קטן מהסיפורים מאחורי הקלעים של המתווכים.
והוא נפטר.
סיפור קצר מאחורי הקלעים של המתווכים. הייתה לנו איזושהי דירה שרצינו למכור בפרויקט של תמה. מי שלא יודע, רוב הדירות של התמה זה דירות שכרגע בונים אותן בתוך כדי תנועה, ואנשים בדרך כלל משאירים מפתח איפה אנשים משאירים מפתח?
תחת לשטיח.
תחת לשטיח, בארון חשמל, לא משנה איפה.
נו.
הייתה לנו איזושהי דירה בקומה שלישית, שלחתי את אחד הסוכנים שלי להציג את הדירה, אמרתי לו, המפתח נמצא בארון חשמל, פתח את ארון חשמל, ראה את המפתח, נכנס לדירה, הציג את הדירה, הקונים אהבו את הדירה, חזר, וכשהוא הגיע, הבנו בסופו של דבר שהוא נכנס לדירה אחרת. קיבלנו הצעה מחיר על דירה אחרת.
חברים, תודה רבה שהייתם אצלנו כאן בבלוק פרמנט הנדל"ן. תודה רבה גיא, מתווך נדל"ן פתח תקווה. תודה רבה עורכת הדין אסנת רינון, מתמחה במקרקעין. תודה רבה איתי ניסימי, יועץ המשכנתאות. תודה רבה, קרן, שרה, חיות, תודה לשוקי. אנחנו שבוע הבא.
תודה רבה.
אנחנו שבוע הבא כאן, מיד אחרי מגשימי החלומות, מיד אחרינו. סקיני מינוס, ענבל ראם. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר, סו בזירות. ביי ביי. כל כך הרבה